אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
עולם האימפקט. אראל טננבאום מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.
היום אנחנו נמצאים בעידן שבו תחום הבריאות וההזדקנות הבריאה עומד בפני מהפכה טכנולוגית ממש. במשך שנים רבות הגיל הממוצע של בני האדם היה מציין גבול ברור לתוחלת החיים שלנו. אבל מה אם הייתי אומרת לכם שיש סיכוי שנחיה עד גיל 200? הודות למחקרים פורצי דרך בתחום ההזדקנות הבריאה, תחום זה עשוי לשנות את הדרך שבאנו תופסים את הגיל ואת ההזדקנות. היום אני גאה לארח את בועז מישולי, מייסד ומנכ"ל חברת סרטלאב, שמביא לנו תרופה שתאפשר לנו לא רק לחיות יותר, אלא גם לחיות טוב יותר. אז בועז הוא אחד ממובילי ההייטק והיזמות הגדולים ביותר בישראל. הוא יזם סדרתי שנולד וגדל ברמת גן, הוא שותף להקמה ולהובלה של חברות טכנולוגיות פורצות דרך כמו קומברס, ורינט מערכות, DSP, פאנטק ועוד. לאורך הקריירה שלו הוא הוביל את הקמתן של חברות שהפכו למובילות בשוק הגלובלי והיו אחראיות לצמיחה של עשרות חברות הייטק מצליחות מישראל. בועז בעל תואר בהנדסת מחשבים מהטכניון, ולא רק שהקדים את זמנו בהבנת שוק הטכנולוגיה, אלא גם מבין את הצורך באימוץ טכנולוגיות חדשניות שמשפיעות לא רק על תחום העסקים, אלא גם על החיים האישיים של כל אחד מאיתנו. כשהקים את סרטלאב, חברת הבריאות פורצת הדרך שעליה נדבר היום, הם מפתחים תרופה שתוכל לשנות את הדרך שבנו תופסים את הזקנה, היא מבוססת על מחקר חדשני שמתמקד בהפעלת חלבון SIRT6, שמסייע להערכת תוחלת החיים, שיפור הזיכרון, חיזוק תפקוד מערכות הגוף ושיפור איכות החיים בגיל מבוגר. אז זה הרבה על מה לדבר היום, וטוב שהצטרפת אלינו, מה שלומך בועז?
היום עוד יפה.
היום באמת יום יפה, יום יחסית נעים.
שמיים קולים, זה לא ברור מאליו.
כן, לגמרי. טוב, אז האמת שאותך ספציפית באמת אין כל כך צורך להציג, אבל בכל זאת אני אשמח שתספר לנו קצת על הדרך שלך.
אני חציתי את גיל ה-70.
מזל טוב.
ומגיל מאוד צעיר הייתי יזם, זה היה באופי שלי. והחברה הראשונה הרצינית שהקמתי הייתה חברת קומברס. התמזל מזלי והחברה מאוד הצליחה.
כן, בלשון המעטה.
ולאחר מכן הייתי מעורב בהקמה של חברה בשם פאנטק. בתוך קומברס היו כל מיני ספינופס כמו ורינט ו-DSP שבעצם התחילו מרעיונות שלי. וככה זה המשיך. החלק שלי הוא בדרך כלל היה לבוא עם הרעיון, הצד היצירתי של ליצור את הרעיון.
ואיך הגעת לזה מלכתחילה? איך החלטת להיכנס לעולם הזה?
אני בגיל מאוד צעיר התעניינתי במחשבים, זה היה דבר חדש. אנחנו מדברים על לפני עידן ה-PC, כשמחשבים היו מחשבים גדולים, עניין של מזל, התמזל מזל לי שאחרי הצבא לא היה לי כסף לי לשלם שכר לימוד בטכניון, אז הלכתי לעבוד, ועבדתי בחברה שפיתחה מחשב. למעשה זו הייתה החברה הישראלית היחידה שפיתחה מחשב מסחרי. חברה שנקרא שרנוע אלקטרוניקה. שם היה צוות מאוד קטן של אדם וחצי, אני הייתי החצי, והצוות הזה באופן מפתיע מאוד פיתח מחשב שלהם. ובשבילי זה היה בית ספר לא רגיל. אז בעצם עוד לפני שהגעתי לטכניון, עברתי, כן, למדתי מדעי המחשב בצורה מאוד מאוד מעשית.
ובהקשר לעולמות הרפואה, כי באמת נדבר על זה הרבה היום, אתה עשית לא מעט דברים שקשורים לתחום הזה, גם עם די-קיור, שזה בעצם ארגון ללא מטרות רווח, שמתמקד בשיפור מחלות כמו סוכרת, כן. וכלי דם, וגם המכשיר הזעיר שפיתחתם שעוזר להנשים את האנשים גם במצבי חירום ותנועה, שזה כן. מדהים. והאמת, אני אשמח לדעת גם למה החלטת להיכנס לתחום הזה, האם זה משהו שתמיד היה ברור לך שאתה רוצה לעשות?
לגמרי לא.
לגמרי לא.
לגמרי לא. כשהייתי צעיר, המחשבה של לחתוך מישהו, כן, או לנתח, או ככה די הרתיע אותי. אבל בגיל מבוגר יותר, בערך כשהגעתי לסביבות גיל 50, החלטתי שאני רוצה לעשות משהו שהוא לא רק, או לא בעיקר מרוויח כסף. ומכיוון שהספקתי לעשות הרבה דברים בעולם התקשורת, המחשבים, האלקטרוניקה, אז באופן טבעי חיפשתי משהו אחר שיהיה יביא תועלת לעולם. והדבר הראשון שמצאתי היה באמת שיש מחלה, כן, מחלה, שנקראת סוכרת, שהיא שורש להרבה מחלות. סוכרת היא שורש לרוב התקפי הלב, לרוב מקרי השבץ, לאלצהיימר אחר כך, לכל מיני סוגים של קטיעות עברים, מחלות כליה, כן, ממש שורש מאוד מאוד בעייתי להרבה מחלות, וחשבתי שאם אפשר להשקיע מאמצים בלשפר את הריפוי של המחלה הזאת, זה משהו שיגרום לסיפוק. ושוב, חברתי לבן אדם מאוד מיוחד בשם פרופסור איתמר רז, כן? שוב, הוא בעצם עשה את רוב העבודה, אבל אחת ההחלטות שקיבלנו זה שכדי לשפר את הריפוי בישראל של סוכרת, צריך גם להעלות את רמת המחקר. ואז דאגנו להגדיל את היקף המחקר בתחום בארץ במעל לפי 10. כלומר, לא הגדלנו אותו ב-50%, אלא ממש הגדלנו אותו במעל לפי 10, על ידי זה שגייסנו כספים ונתנו מענקי מחקר לכל האוניברסיטאות. אני חושב שדיקיו נתנה מעל 150 מענקי מחקר.
וואו.
וזה ככה הכניס אותי בתור יושב ראש של הארגון. מצאתי את עצמי עובד עם חוקרים ועם רופאים, ופתאום העולם הזה שהיה זר ורחוק הפך להיות למרתק. גיליתי שהוא מאוד מאוד מרתק, הוא מאוד מאתגר, וככה לאט לאט התחלתי לפעול בו יותר ויותר.
אז באמת, אם ניגע במיזם הנוכחי, מה משך אותך לשם? איך הגעת לזה בכלל?
הגעתי לשם משום שפנו אליי מאוניברסיטת בר אילן, שקיבלו מדיקיור גרנס, וסיפרו לי שיש אצלהם חוקר, שחוקר משהו, שעכשיו אוניברסיטת הרווארד מכרה ב$750 מיליון.
וואו.
והוא חושב שהם טועים, שהרווארד טועים, גם החברה שקנתה אותה, קנתה את הפרויקט הזה, גלקסקו, טועים. הוא עובד על חלבון קרוב, חלבון שהוא מעריך את החיים, כן? זה נשמע לא כל כך טוב בהתחלה, כן?
כן.
מעיין הנאורים, אלה טועים ואלה טועים, ונראה קצת... אבל אז התברר שאותו פרופסור שעובד על הנושא, הוא בן דוד ראשון שלי.
די, באמת?
ואז כן, והוא אדם שאני יודע שבכל מקום שהוא היה, הוא היה הטוב ביותר. הוא, כן? זה לא איזה חוקר מטורף, אלא חוקר מאוד מאוד רציני. זה מה שאני קורא נובל פרייז מטריאל. והתחלתי להסתכל על מה שהוא עושה, זה נראה מאוד מאוד מרתק.
אז מה בעצם המחקר?
הוא בעצם גילה חלבון שיש לו את היכולת לרפא תא בגוף. עכשיו זה לא משנה איזה תא.
כל תא.
כל תא. כי זה חלבון שחלק מהמבנה הבסיסי של התא, זה חלבון שהתא עצמו מייצר על מנת להגן על עצמו. למה אתה צריך להגן על עצמו? כי סביב התאים בגוף יש כל הזמן הרבה התרחשויות כימיות. בשפה שלנו, פיצוצים. כל מיני רדיקלים חופשיים וכל מיני חומרים אחרים שיוצרים פיצוצים, ואתה כל תא נפגע, כן? איזה 200,000 פעמים ביום. וכשהוא נפגע, אז זה יכול לגרום לדי-אן-איי להיחתך. זה יכול לגרום לכל מיני נזקים אחרים ולגרום לתא להפסיק תפקד.
אגב, תאים סרטניים למשל.
תאים סרטניים זה תאים שנוצרים בדרך כלל מתאים שהתקלקלו. מסביבה דלקתית, מתאים שלא פונו בצורה מסודרת, תאים שיצאו מאיזון. והחלבון הזה בדיוק מיוצר על ידי התא כדי לשמור על התא שישאר מאוזן ובריא.
עוד לפני שהוא נהיה איזה.
כן, כן. הבעיה שעם הגיל, עם השנים, הכמות של החלבון הזה בתאים הולכת ויורדת. ואז יורדת ההגנה, ואז באמת בגילאים מאוד מבוגרים, אנחנו רואים מחלות, מתחילות להופיע מחלות. אנשים היום חיים עד גיל 90 בערך, אבל בערך מגיל 60 הם חולים בכל מיני מחלות.
היום אפילו, נראה לי קצת לפני, עם כל האורח חיים שלנו שאנחנו מנהלים, והמזון שאנחנו מכניסים לגוף.
אבל עדיין, מה שרואים אצל אנשים זה שהם השקיעו את מיטב שנותיהם הראשונות בלדאוג לילדים שלהם, בלפרנס את המשפחה, בלבנות את עצמם. ואז כסוף סוף הם מגיעים לגיל שהם קצת מצב כלכלי יותר טוב, שהם קצת השיגו הישגים, אז פתאום הם לא יכולים ליהנות מזה, כי יש להם כל מיני מחלות, כן, שמעיבות על היום-יום.
אז אתם בעצם אומרים, אם ניקח את החלבון הזה שנקרא search 6, נכון?
כן.
ונעלה את הרמה שלו בגוף האדם או בגוף החיה או בגוף, אז אנחנו בעצם נוכל להגיע למצב שאנחנו לא מקבלים את המחלות האלה. אנחנו
גם,
מעטים את
גם,
ה...
גם, למשל, כאשר לקחו, כאשר פרופסור חיים כהן, לקח עכברים ויצר מלידה ביטוי גבוה של החלבון הזה, אותם עכברים מגיעים לתוספת חיים של עד 50%. הממוצע הוא 30%,
וואו.
זה המון. ומה שיותר יפה זה לא הערכת החיים, אלא איכות החיים. רואים שהם הרבה יותר חזקים פיזית. הם שמחים, הם מלאי חיים, הפרווה שלהם נראית יותר טוב. הם יותר טובים במבחנים קוגניטיביים. הזיכרון שלהם יותר טוב. כל מיני מחלות שאופייניות לגיל מבוגר, כן? כולל סרטן. בעצם נדחות, לא מופיעות אצלהם. זה לא שהם לא מתים, אבל פתאום יש להם הרבה יותר שנים של ערנות וחיות ושמחת חיים. אז המטרה היא לא סתם להאריך את החיים, המטרה היא להאריך את החיים הבריאים. וזו מהפכה מאוד גדולה. זה משהו שעשוי להיות בשורה גדולה לכל האנושות.
אז עד איזה גיל נגיע?
זה פחות חשוב, כן? החשוב הוא, שוב, אם מישהו חולה ויש לו דלקת פרקים, או שיש לו סוכרת, או שיש לו כל מיני כאב, כן? אנשים מבוגרים, הם כל הזמן כואבים, הם לא סתם נאנחים, כן?
כן.
הם לא סתם הולכים ואומרים, העיקר הבריאות, זה קשה, כן? ואם מסוגלים לאפשר לאנשים האלה לחיות, לעבוד, ליצור, ליהנות מהמשפחה, ליהנות, כן? זה שינוי מאוד גדול.
אבל אפשר להגיד, ומעניין אותי לדעת מה דעתך על זה, שאנחנו בעולם עם משאבים מוגבלים, אפשר להגיד.
כן.
זאת אומרת, אין לנו, כבר עכשיו אנחנו מרגישים צפיפות.
כן.
ואנחנו אומרים עכשיו, הנה, אנחנו נעשה חיים יותר טובים, וזה יהיה נהדר, ואנחנו נגיע לגילאים מטורפים, אז יהיה פה עוד יותר צפוף, ויהיה עוד יותר קשה לחיות בעצם.
כן.
וכאילו באמת, מה דעתך על זה? כי יש שיבואו ויגידו...
מה שרואים בעולם, זה שבכל מיני מדינות, נניח כמו סין, או אירופה, יפן, שבהם הילודה ירדה,
כן.
ברגע שהילודה יורדת מתחת ל-2.1 ילדים לזוג, אז בעצם האוכלוסייה קטנה והיא גם מזדקנת. אנחנו רואים שזה רע מאוד, כי זה גורם לנזקים כלכליים עצומים למדינות האלה, מכיוון שאין להם כוח עבודה, מכיוון שהמערכת מתחילה להיות מלאה באנשים שמגיעים לגיל 90, אבל הם נטל כלכלי מאוד מאוד גבוה, ועשו הרבה מחקרים שמראים שכל שנה של חיים בריאים שאתה מוסיף לבן אדם, חוסך את סכומים עתיקים, סכומי עתק.
כן.
מדובר על חיסכון עצום למדינות אם אנשים יהיו בריאים. אם למשל אדם חלה בסוכרת, תוצאה מכך היה צריך לקטוע לו, נניח, את אצבעות כף הרגל. הוא מעכשיו נטל על החברה, הוא ממשיך לחיות. בהשוואה למישהו שאין שום סיבה, אדם בריא, יכול לעבוד במלוא המרץ ובשמחת חיים גם בגיל 60, 70 ו-80. ככה באופן מפתיע, כן? זה לא היה צפוי, אבל דווקא רואים שהתהליכים האלה, הם משפרים כלכלית את המצב של המדינות. הם לא, אין פה עכשיו תחרות על משאבים או על אוכל, אלא להפך, כן? יש פה כוח ייצור שהולך וגדל.
ואז אפשר אולי, כאילו נגיד מדינה שיש לה פחות ילודה, אבל האנשים חיים לאורך יותר זמן ויכולים לעבוד יותר זמן, אז זה יכול לפתור את זה?
בהחלט, בהחלט. וגם יודעים שאנשים כשהם פעילים, הם הרבה יותר שמחים.
כן.
ברגע שאתה לא פעיל, אתה נכנס לדיכאון. רואים אצל הרבה...
נכון, תמיד.
הרבה מבוגרים רואים אצלהם רמות גבוהות של דיכאון, רמות גבוהות של התאבדות, רמות גבוהות של בדידות, שהן תוצאה של...
כן.
של...
ישר יש הידרדרות.
כן.
בגדול, נכון.
כן.
אז האמת אני אשמח לדעת, איפה אתם עומדים כרגע?
כן. אז קודם כל, ברגע שזיהינו את המנגנון הזה, עכשיו עלתה שאלה טכנולוגית לא פשוטה,
כן.
איך אתה נכנס לתוך התא וגורם לתא לייצר את החלבון הזה. זה לא משהו שאפשר להזריק מבחוץ, זה לא נכנס לתוך התא. ופה פיתחנו מספר שיטות, שהאחרונה שבהם זה שימוש במסנג'ר RNA, שזה כמו תוכנה, זה סוג של פקודה שאתה נותן לגרעין התא, אתה אומר, תייצר את החלבון הזה. ואז, ראה איזה פלא, אנחנו מעבירים בעירוי דם, נניח, לוקחים עכבר, עושים לו עירוי דם של 2-3 דקות, תוך 10 דקות, התרופה הראשונה מכוונת לכבד, תוך 10 דקות אנחנו רואים שרמת החלבון בכבד קופצת לפי 10. ומה שאנחנו רואים, שמאוד יפה לראות, שבועיים, שלושה אחר כך, אנחנו רואים שהכבד חזר להיות צעיר ב-20-30 שנה, דובר על שנות אדם, כן?
וואו.
ופתאום רואים שהגוף מקבל אנרגיה. הכבד זה המעבדה של הגוף. אז למשל, אם ספורטאי צעיר רץ 300 מטר, אחרי 100-150 מטר, השרירים שלו מתחילים לכאוב, כי נגמרות לו האנרגיות הזמינות. ואז הכבד מתגייס ומתחיל לייצר אנרגיות ממקורות שונים בגוף. אם זה אדם לא צעיר, אין לו את האנרגיות. פשוט הוא מתעייף יותר מהר. אנחנו רואים תופעה, באנגלית זה נקרא פריילטי, אנחנו רואים שבגיל מבוגר, קשישים נעשים תשושים. הם פתאום צריכים הליך הון, כיסא גלגלים, אסור להם לעבור ניתוחים.
נכון.
כן? וזה ממש, אם אתה מתקן את הכבד, מרפא רק את הכבד בגוף, זה ממש משפר את מצבם. הם פתאום עומדים שוב על הרגליים, הם פתאום מתמלאים במרץ. אז יש פה מין תרופה שאפשר לתת אותה, נניח, פעם בשנה. זה כמו לשתות כוס קפה בבוקר, אתה פעם בשנה מקבל טיפול, זה מעלה את הבריאות שלך, מקפיץ אותה בכמה רמות.
אז באמת אתה אומר שנגיד עשיתם את הניסוי הזה בעכברים, ורואים תוך שבועיים פחות או יותר שהכבד הוצער.
כן.
איך אנחנו יכולים לדעת שזה משהו שהוא באמת תופס לטווח הרחוק? שהוא לא עושה נזק, למשל?
כן, יש פה שתי שאלות. אחד, איך אנחנו יודעים שזה טוב לבני אדם? כי זה טוב
זה גם, כן.
ושנית, איך יודעים אם אין לזה נזק? כי בדרך כלל כל דבר שאנחנו לוקחים, נניח אם נשתה יותר מדי מים, זה יגרום להרעלת מים.
נכון.
אז פה עושים מחקר ב-20 שנה האחרונות, שבו לוקחים עכברים ומלווים אותם מלידה בכמות מוגברת של החלבון הזה, ורואים שאין לזה נזקים. זה ממש מספק רק הגנה. זה ממש לוקח מצבים רפואיים. נניח, מישהו משמין, אם יש לו הרבה מהחלבון הזה, הכבד מייצר פחות טריגליצרידים, ולכן תהליך ההשמנה, לא משנה מה אכלת, אתה לא משמין.
כאילו פחות ישמין.
אתה לא משמין. כדי להשמין, הגוף, הטריגליצרידים הם שומנים שמנפחים את תאי השומן. אם הכבד לא מייצר טריגליצרידים, הוא מייצר הרבה פחות, לא תשמין.
וואו.
סתם, זו דוגמה קטנה. המצב של השמנה הוא לא רק מצב לא יפה, הוא מצב מאוד לא בריא.
נכון.
הוא שורש להרבה מאוד מחלות. אגב, השמנה מורידה את רמת החלבון הזה. והעלאה של רמת החלבון הזה מורידה את ההשמנה. אנחנו יודעים שאם חסר מהחלבון הזה, מתחיל תהליך של מוות מואץ מהיר. כלומר, אם אנחנו עושים נוקאוט בעכברים, הם מיד מתחילים להזדקן ולמות.
וואו.
אנחנו רואים גם שאצל אנשים שעוברים את גיל 100, מילניאנס קוראים להם, רואים שאצל האנשים האלה יש רמה גבוהה של החלבון הזה.
יש אצלם רמה גבוהה של
החלבון הזה. יש רמה גבוהה של החלבון הזה. עכשיו, אז לגבי נזקים, מחקר של 20 שנה בהרבה מקומות לא מצא נזקים. כל מיני דברים ניסו לחפש, לא ממש מוצאים נזקים. אנחנו בעכברים שאנחנו מלווים אותם כל החיים, פרסם בדיוק מאמר גדול ב-Nature לפני שנתיים בנושא, אנחנו רואים רק דברים טובים. השאלה השנייה שעולה היא, אוקיי, אם זה עובד על עכברים, איך אנחנו יודעים שזה עובד גם על בני אדם? צריך קצת להבין את הרקע לחלבון הזה. המחקר על החלבון הזה התחיל לפני קרוב ל-90 שנה.
וואו, אז איך באמת...
ב-1933 או 34, באוניברסיטת קורנל, חוקר היה מאוד מודאג ממצב הרעב שהולך לפגוע בעולם כתוצאה מהתפוצצות אוכלוסין. אני חושב שהאוכלוסין, אז בעולם הם הגיעו כבר ל-2.5 מיליארד איש. והיום אנחנו באזור השמונה, כן?
כן, כן.
והוא הלך וחקר, מה קורה אם אין אוכל? אז הוא לקח חולדות במעבדה, הוריד להם את צריכת הקלוריות בשליש, כדי לראות איזה מחלות התפתחו שם. חולדות חיות בדרך כלל שנתיים במעבדה. עברה שנה, לא קרה שום דבר. עברה עוד שנה, לא קרה שום דבר. והחולדות מתו אחרי 3 שנים. הוא כמעט קיבל את כיף לב, כי לא היה לזה שום הסבר מדעי, לא היה ברור מה הקשר בין הפחתת קלוריות, לזה שהם חיו, לא רק חיו הרבה יותר, הם היו מלא חיים. וזה גרם לתחום שלם, כן? כל התחום של calorie restriction, של הפחתת קלוריות. אם אנחנו שומעים על צומות, צומות לסירוגים, 8-16, זה הכל התחיל מאז, ולא היה שום הסבר מדעי. חקרו את זה על תולעים וזבובים ושמרים של עוגה וקופים וכל בעל חיים שאפשר לחשוב עליו, זה עובד אצל כולם, לא מצאו הסבר.
ובכולם יצא שאם מפחיתים קלוריות, חיים יותר ויותר חיוני.
בדיוק, יותר בריא, כן. ובערך לפני, בשנת 2000, באוניברסיטת הרווארד, גילו החוקרים שיש את קבוצת החלבונים הזאת, שנקראת סירטואינים, וגילו שבלי הסירטואינים, הפחתת הקלוריות לא עובדת, היא לא עושה כלום. כלומר, הפחתת הקלוריות גורמת לגוף בעצם לייצר את החלבונים האלה. היום בגדול אנחנו יודעים שמצבי לחץ גורמים לגוף לעשות דברים טובים. למשל, אתה לוקח מישהו ומכניס אותו לאמבטיית קרח. אתה לוקח מישהו ומכניס אותו לסאונה. סאונה זה דבר מאוד בריא. אתה לוקח מישהו ומכניס אותו לתא לחץ, ובתוך תא לחץ הוא נושם 100% חמצן, ואז הוא עושה הפסקה ונושם אוויר רגיל ל5 דקות, הגוף פתאום חושב שאין חמצן, ומייצר כל מיני חומרים שהם טובים לגוף. כלומר, מצבי לחץ הם טובים מאוד לגוף, במיוחד אם זה לא לחץ אמיתי. ומסתבר שהסיבה שצומות עובדים כל כך יפה, הוא אותו חלבון, מסתבר שזה חלבון אחד מתוך הקבוצה, שנקרא סירצ'ש, ואותו גילו רק לפני 20 שנה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על המנגנונים האלה, הם עובדים על כל בעלי החיים. כשאנחנו לוקחים תאים של בני אדם, נניח תאי כבד אנושיים, אנחנו רואים בדיוק את אותה התנהגות כמו בכל בעלי החיים. אנחנו לא רואים הבדל. ולכן יש לנו סיבה מאוד טובה להאמין שזה יעבוד על בני אדם כמו שזה עובד על יונקים אחרים. עכברים זה יונקים, כן.
הלוואי.
מה?
הלוואי, מה?
כן, כן.
אז באמת, באיזה שלב אתם עכשיו נמצאים עם ניסויים קליניים בבני אדם?
אוקיי, אז קודם כל היה צריך לפתח את התרופה. זה פיתוח מאוד מורכב, וזה תחומים שהם מאוד מאוד חדשניים. כל הנושא של טכנולוגיות RNA, זה דברים מאוד מאוד חדשים.
שעכשיו תפס תאוצה עם הקורונה.
בהחלט, בהחלט. אבל יש מעט מאוד אנשים או מדענים שמכירים את הנושא.
כן.
ובכל זאת הצלחנו לבנות צוות מאוד חזק, שהצליח לפתח את התרופה, ולא רק לפתח אותה, אלא גם לשפר אותה, לעשות לה אופטימיזציה, וגם לעשות אופטימיזציה למנגנון שמכניס אותה לתוך התאים, והיום היא עובדת טוב. כדי שנוכל לנסות את זה על בני אדם, אנחנו צריכים להיכנס לתהליך מסודר של ניסויים קליניים בבני אדם. כדי שנקבל את האישור לעשות את זה בבני אדם, אנחנו צריכים לעשות בדיקת בטיחות בשני בעלי חיים. אז עשינו כבר בעכברים, אנחנו רואים שזה בטוח. גם הגיוני שזה יהיה בטוח, כי הגוף בעצם מייצר חומר של הגוף.
כן.
אנחנו לא דוחפים חומר.
זה לא משהו חיצוני.
בדיוק. אנחנו צריכים לעשות עוד ניסוי כזה בקופים, שצריך שני בעלי חיים, ואז אתה יכול להתחיל ניסויים קליניים בבני אדם. שוב, השלב הראשון בבני אדם זה קודם כל לראות שזה בטוח. אבל ברגע שאתה בודק שזה בטוח, אתה גם מקבל פעם ראשונה אינדיקציה מהאנשים של איך הם מרגישים, מה זה עושה להם.
יש סיבה שקופים או ש...
לא, צריך להיות שני בעלי חיים. קופים הם פשוט מספיק קרובים אלינו.
כן.
כן.
אומרים שגם חזירים.
כן, כן. תלוי במה. יש למשל כל מיני מנגנונים של נשימה וריאות וכדומה, אז חזירים יותר יעילים, כן.
אז בעצם כשאתם תתחילו את הניסויים הקליניים בבני אדם אחרי שבאמת תעבדו עם החיה השנייה,
כן.
אז אתם בעצם תוכלו גם ממש לבדוק איך זה משפיע על הגוף שלנו, ואז גם, כאילו, זאת אומרת, גם תגובות של בהחלט. הבן אדם של מה הוא מרגיש, כי את בהחלט. זה אנחנו לא יכולים להשיג מחיות.
בדיוק, כן. וכבר פנו אלינו מכל מיני ארצות שנותנים טיפולים בתחום הלונג'ביטי והאנטי-אייג'ינג, אמרו לו, בוא, אנחנו עם ברגע שאתם גורעים את השקבר, את השלב הראשון, יש לנו קהל שרוצה לקבל את הטיפול. ואני מבין אותם, כן?
בטח, מה? אני רוצה.
אני אהיה הראשון, כן.
אז באמת, האם זה רלוונטי לכל מי שחי היום, או שזה יותר רלוונטי לאנשים שהם צעירים יותר?
קודם כל זה רלוונטי לכל מי שחי היום, כי היום הכבד, דבר שהוא מאוד מרכזי בגוף, אולי הכי מרכזי, ואין דברים, כמעט אין דברים שמתקנים אותו. וכתוצאה מכך, כל מיני פעולות שהכבד עושה, למשל, הכבד, התפקיד שלו לסלק רעלים. עכשיו, אם מצטברים רעלים בגוף, אז אתה לא רק עייף, יש לך כאבי ראש, יש לך כל מיני תופעות שיוצרות חולשה ומחלות, וכן. הכבד מסלק, למשל, את תאי דם אדומים שסיימו את תפקידם. הכבד, כן, מייצר כל מיני הורמונים, כל מיני חומרים שהם מאוד חיוניים לתפקוד שלנו. אם הכבד לא עושה את זה בצורה יעילה, אם כל המטאבוליזם שלנו לא יעיל, אז אנחנו, כן, אנחנו לא במאה אחוז שלנו. ולכן זה קודם כל יעיל לכל בני אדם. עכשיו, יש מצבים רפואיים. נניח מישהו מחכה להשתלת כבד. למרבה הצער, הרבה פעמים אנשים שמחכים להשתלת כבד, נפטרים לפני שמגיע כבד להשתלה. מאוד יכול להיות, מאוד סביר, שבמקרה הזה נוכל להאריך את זמן ההמתנה שלהם, או אולי אפילו לייתר את ההשתלה של כבד אחר.
וואו.
אנשים שמושתלים בכבד, אנשים שיש להם עוד 3-4, יש להם מעט שנים לחיות. מאוד יכול להיות שנוכל להאריך את התקופה הזאת. אנשים מבוגרים שצריכים לעבור ניתוח. הרבה אנשים, מעל גיל 80, נניח שברת אגן או ירך, כן? אתה חייב ניתוח, זה כאבי תופת אם אתה לא עושה את זה. מצד שני, הסיכוי שתצא בחיים אם, כן? אם אתה במצב של פרלטי, כי איש מבוגר, הוא מאוד מאוד, כן? מעיק, כן? בעייתי.
כן, כן.
אנחנו רואים לא רק שאנשים נפטרים כתוצאה מזה, אלא גם מסתבכים. להיות עם סיבוכים במשך כמה חודשים, בגיל מבוגר, זה מאוד מאוד בעייתי לכל המשפחה, זה לא רק לאדם עצמו. אני מאמין שלמשל, ברגע שאתה משפר את מצב הכבד, אז אתה יכול לקחת מחלה כמו סוכרת מבוגרים, אם היא בשלב מוקדם שלה, ואתה יכול ממש לרפא את הבן אדם, אתה יכול לפתור את הבעיה הזאת. אז יש פה עולם שלם של שימושים, גם רפואיים וגם של איכות חיים, שהתרופה הזאת...
אז אני חייבת לשאול, כי זה נשמע באמת כמו מדע בדיוני, אבל בוא נגיד שאורך החיים שלנו בעולם המודרני היא לא הכי טובה בעולם. יש הרבה צריכה נגיד של אלכוהול, שאנחנו יודעים שהיא מזיקה לכבד, וכל מיני מזונות, והכל כאילו יש בו כימיקלים, מיקרופלסטיק, כל הדברים האלו. ואם אנחנו משתמשים בעצם בזה בשביל לרפא את הכבד בחזרה ואת הגוף בחזרה, ואנחנו ממשיכים באותה צריכה ובאותו קו. האם זה משהו שהוא מחזיק, או שאנחנו גם חייבים לעשות איזשהו שינוי בהתנהגות שלנו?
את יודעת, זו שאלה באמונה ופילוסופיה. אני חושב שכל אחד צריך לעשות את החישוב האישי שלו, של איך הוא רוצה לחיות ומה לעשות על מנת... שיהיה במטבו עבור עצמו ועבור כל אלה שאוהבים אותו. אם בן אדם שתה הרבה אלכוהול ועכשיו הכבד שלו פגוע, זה בכל זאת משמח שיש פתאום תרופה, כמו התרופה שלנו,
כן.
שיכולה לרפא לו את הכבד. היום, עד היום לא הייתה תרופה כזאת. אז זה לא אומר שאנחנו חושבים שטוב להסתובב בעולם שיקורים. אבל מצד שני, אני חושב שזה טוב שאפשר יהיה לרפא אנשים ש... זה לא חייב להיות אלכוהול, למשל, אם מישהו לקח יותר מדי אקמול.
כן.
אקמול גורם נזק לכבד, אם לוקחים יותר מדי. אם אפשר לתקן את הנזק הזה, נהדר. זה לא אומר שאחר כך אתה צריך להמשיך לצרוך קופסת אקמול ביום.
כן, זה עדיף שלא.
כן.
טוב, אז זה נשמע שהכיוון שלכם הוא מעולה, ואתם באמת מביאים משהו מטורף לשוק. ואני עדיין נשאל, מה האתגר הכי גדול שלכם כרגע?
כדי לפתח תרופה, יש צורך בהרבה כספים. אנחנו עכשיו, למשל, כדי לממן את השלב הזה של הבדיקות בקופים וההכנות לפני ניסויים קליניים, זה עלות של בערך $5 מיליון. החברה עוברת כל הזמן מצבים שבהם היא צריכה לגייס הרבה כספים, בעולם שבו יחס הסיכוי סיכון מאוד מאוד גבוה. אם החברה מצליחה, מי שישקיע בה יכול לעשות פי 100 על כספו. הסיכוי לזה הוא מאוד מאוד קטן. בכלל, רוב חברות ההייטק, מכל 25 חברות שמוקמות, רק אחת מצליחה.
כן.
עם הזמן, ככל שהחברה מתקדמת ומתחילה להוציא מוצרים ומתחילה למכור, אז כמה שהסיכון יורד. אותו דבר בתחום התרופות, כן? אם אתה הגעת למצב של ניסויים קליניים, אתה כבר במצב הרבה יותר טוב מאשר מי שעדיין לא הגיע לשם. עדיין, מכל אלה שמתחילים ניסויים קליניים, שוב, מספר החברות שמצליחות לצלוח את התהליך ולצאת עם תרופה מאושרת הוא יחסית קטן. הסיכונים מאוד גבוהים. אני מאוד אופטימי, כי אני לא אובייקטיבי לגבי התרופה שלנו.
כן.
אתה חייב להיות אופטימי, אתה חייב לבוא עם הרבה אמונה, כי זו עבודה מאוד קשה על פני הרבה שנים. זה לא תהליך של שנה, שנתיים. אבל מצד שני, אם זה יצליח, זה באמת יעשה שינוי טוב בעולם.
אז באמת אמרת גיוס כספים, והשיטת גיוס שלכם היא מאוד לא סטנדרטית. זאת אומרת, אני ראיתי שאתם מגייסים דרך People Biz.
גם, אבל לא רק. רוב המשקיעים הם משקיעים שבשלב ראשון פניתי להרבה אנשים שאני מכיר מעולם ההייטק, והצעתי להם להשקיע באופן אישי.
זאת אומרת, יש גם קרנות.
כן, כן. השלב הבא שלנו זה לפנות לקרנות, קרנות הון סיכון. כבר עושים גיוס של 20-25 מיליון דולר.
וואו.
אבל זה תהליך, זה תהליך שלוקח 8-9 חודשים, עכשיו אנחנו בתקופה טיפה יותר קשה. אז כדי להיכנס לתהליך הזה, אתה צריך שיהיה לך כסף בקופה. אתה לא יכול להתחיל תהליך כזה ולהגיע לקרנות עם קופה ריקה, עם הלשון בחוץ. אז לכן יש כל הזמן מאמצים לדאוג, כן, שהחברה תהיה עם עודף ולא עם חוסר.
אז זה מעניין, כאילו איך זה עובד עם People Biz? זאת אומרת, בן אדם מהשורה יכול להשקיע ומה קורה?
כן, המנגנון של People Biz בעצם מאפשר לאנשים שרוצים להשקיע סכומים קטנים, נניח 20-30 אלף דולר, להצטרף לקבוצה גדולה. אנחנו לקראת הגיוס עם הקרנות החלטנו שנגייס לחברה 10 מיליון שקלים. אז הבאנו 5.5 מיליון שקל ממשקיעים, מבעלי מניות קיימים בחברה וממשקיעים, כן, מאנג'לס למיניהם. ופיפלביז, או פיפלביז ועוד מישהו, איתם נשלים בחודשים הקרובים את העוד 4.5 מיליון שקל. כרגע בשלב ראשון כבר גייסנו שליש מזה.
מאמן.
כן, אז ככה שהדברים מתקדמים.
אז
אתה חייב במקביל להתקדם בכמה מישורים.
כן, לא, האמת שזה התנהלות נכונה גם של הסיכונים, והיום השוק קשה. זה טוב כאילו לגייס בכמה מקומות. האמת, אני אשמח לשאול אותך ככה די לסיכום, איפה אתה רואה אתכם בעוד 5 שנים מהיום? איפה היית רוצה גם להיות?
אוקיי. אני לא הולך כל כך רחוק. אני מקווה שאת הניסויים הקליניים נוכל להתחיל בעוד שנה. זה דבר גדול, כן? גם מבחינה כלכלית. חברה קופצת בשווי שלה בפי 10, היא במקום אחר לגמרי.
כן.
ואני מקווה ששנה אחרי זה נהיה אחרי סיום השלב הראשון של הניסויים הקליניים, שבו יהיה לנו אישור רשמי שהחברה בטוחה, ונראה תוצאות ראשונות לבני אדם של היעילות שלה. וברגע שאתה שם והתוצאות הן טובות, זה עולם אחר לגמרי.
אני מהנרשמים, אני רשומה כבר בזה.
כן, התגובה הטיפוסית שאני מקבל מאנשים, וואו, תרשום אותי, אני רוצה להיות בניסויים הקליניים.
חייבים, וואי. מה לחכות עכשיו לאישורים עד שזה, FDA, עניינים, אנחנו רוצים כבר קודם. כן, טוב, אז עכשיו באמת לסיכום, אני אשמח לשאול אותך על איזשהו טיפ שהיית נותן ליזמים צעירים שרוצים להיכנס לתחום, איזשהו משהו כזה ככה מניסיונך באמת עשיר, ככה משהו.
אני חושב שיזמים שמצליחים זה אנשים שמוכנים להשקיע הרבה. מוכנים להשקיע מאמצים מאוד גדולים. יש לנו פה רקע של טיפוף ברקע.
כן.
בכל אופן, אני כשהקמתי את קומברס, השקעתי 18-20 שעות ביום. סרקתי 6,000, 7,000 עמודים ביום, כי היה צריך למצוא כל מיני פתרונות לדברים שלא היו קיימים. בדרך כלל כיזם, אתה רוצה לעשות משהו שמבחין, כן? מבדיל בינך לבין אחרים. ובו אתה עושה משהו שלא קל לעשות, ושאחרים לא יודעים לעשות. זה דורש מאמצים פיזיים מאוד גדולים. זה למשל דורש כושר גופני מאוד טוב.
זה כן, האמת שכן. זה משהו שהוא מאוד חשוב גם. כן. טוב, אז אם אתם שומעים את זה, אז שתדעו שזה חשוב, שזה מה שצריך לעשות, אם אתם רוצים להצליח. טוב, תודה רבה רבה, בועז, באמת. אני ממש מאחלת לכם שתצליחו, זה משהו שבאמת ייגע בחיים של כולנו, אני מקווה בעוד לא הרבה זמן. וכן, אם גם אתם רוצים להצטרף לניסויים הקליניים, תכתבו לנו ונכניס אתכם ככה לרשימות. אז שוב, תודה רבה רבה, ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
עולם האימפקט. אראל טננבאום מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.